אהלן, וברוכים הבאים לווינזור, פודקאסט המשפחות מלוכה. אני ליאור שפירה.
אני רוני בלי ונגרטן.
בפרק הזה אנחנו נדבר על הארי ומייגן, הסיפור שלהם במילים שלהם. הפרק הזה מבוסס על הסדרה בנטפליקס, על הרעיון עם אופרה, על פיינדינג פרידום של אומיד סקובי, ועל הספר של הארי, ספר. בשביל לשמוע את הגרסה המלאה, אתם יודעים, כל מקום ייתן לכם איזשהו סיפור אחר. בשביל להתחיל סיפור צריך להבין בכלל איך מספרים סיפור. מה נקודת ההתחלה של כל סיפור? אם נקביל את זה לחיים שלנו, אני הורדתי כאפה לאחותי. זה מקום להתחיל ממנו סיפור. אחותי בוכה לאמא, ליאור הורידה עליי כאפה. אני יכולה לקחת את זה צעד אחורה. אחותי קשקשה לי על הציור, ולכן אני הרבצתי לה. אפשר לקחת גם את זה צעד אחורה. אחותי הקטנה מקנה בי שאני מקסימה ומוצלחת, ולכן היא קשקשה לי על הציור, אני הרבצתי לה, היא בכתה לאמא. כל סיפור אפשר להתחיל מהרבה מאוד נקודות, והשאלה מתי אתם מתחילים את הסיפור הזה, אומרת הרבה מאוד על מה הולך להיות בו ועל האג'נדה שלכם. הארי מתחיל את הסיפור שלו עם המוות של אמא שלו. מדי פעם הוא עושה קצת פלשבקים אחורה, אבל בכל פעם שהוא מספר לעצמו, הוא מתחיל מהמוות של אמא שלו. הספר ספר מתחיל מהארי נפגש עם וויליאם וצ'ארלס אחרי הלוויה של הנסיך פיליפ. הרעיון עם אופרה מתחיל באופרה ומייגן עם החתונה, ואז הן חוזרות אחורה בפלשבקים לאירוסין. פיינדינג פרידום מתחיל בלספר לנו על ארבע הנפשות הפועלות, פאב פור, שהקדשנו להם את פרקים 2-3, הארי, מייגן, וויליאם וקייט. כל נקודה ממנה מתחילים לספר את הסיפור, אומרת לכם לא מעט על הסיפור שאתם הולכים לשמוע. כמה נקודות על הסיפור של הארי ומייגן, ועל למה הם בכלל עזבו את בית המלוכה, ומה היה שם. כפי שמסופר בפיינדינג פרידום, באופרה, בסדרה שלהם בנטפליקס ובספר. הנקודה הראשונה היא שקודם כל הסיפור הזה הוא סיפור קשה. נכון שיש להם המון המון כסף, אבל כמו שאמרתי בפרק הקודם, אין שום כסף בעולם, שום סכום עלי אדמות, שאחרי שיש לך אותו כל הבעיות שלך נפטרות, ואמא שלך לא מתה כשהיית בן 12, ואבא שלך הוא אדם מתפקד, ואתה לא חי במוסד מטורלל לחלוטין. זה סיפור קשה ללא שום קשר לכסף. הארי מאוד 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 כועס על אח שלו. יחסית לסגירת חשבונות, הם נזהרו בכבודם של האנשים בסיפור, כמו בריאיון עם אופרה, והמוסד תיאם השם ולא אנשים ספציפיים. לפחות זאת הייתה הגרסה עד לספר. בספר פתאום יש לנו הרבה יותר פרטים שמסופרים במפורש, ועד לאותו רגע הם נרמזו. אצל אופרה הארי אומר שסבתא שלו לכודה בידי אנשים שלא בהכרח רוצים בטובתה או בטובת המוסד. ובספר הוא מדבר על האנשים האלה ועל האינטרסים שלהם ועל הצביעות שלהם. כשהארי אומר בסדרה שאח שלו בוליד הם, בריין, התבריין עליו עד שהוא יצא מהארמון, בספר הוא מפרט, הוא נותן המון המון אנקדוטות, הרבה ניכור וטינה של וויליאם כלפי הארי לאורך השנים, לא מעט על דברים של וויליאם היה אסור, אבל להארי באותו הספר מותר. והפנמה של הרבה מאוד מההיררכיות שקורות בארמון. עוד פער זה הפער הגדול של מייגן, אישה מאוד חמה, וויליאם וקייט קפואים וגם יש להגיד קטנוניים. הארי עצמו מתאר את עצמו כתפוד בכל הסיפור הזה, הוא מנסה להגן על אשתו מאוד, אבל הוא די פסיבי וחסר אונים וכאמור תפודי.
הסיפור אכן קשה, אני מסכימה עם זה. עם זאת, הסיפור הולך ונעשה קשה, יש איזשהו מדרג. אם את מסתכלת על פיינדינג פרידום, בפיינדינג פרידום יש לך איזושהי סטריליות עדיין. לכאורה, בגלל שהם רק, אישרו את הספר לעומת להשתתף בו פיזית. אצל אופרה זה כבר נהיה יותר חמור, בסדרה זה נהיה עוד יותר חמור, ובספר זה כאילו all hell break loose, זהו וזה הסוף, ואז את שואלת, את עצמך, מה מחכה לנו בפרקים הבאים, כי כאילו הגענו לסוף של הדבר הזה.
נקודה נוספת זה שלמייגן היו חיים לפני שהיא פגשה את הארי. היא מתוארת אצלו ומתוארת בכל מקום כאדם חכם, כאקטיביסטית, עם גאה משפחה חמה, הייתה לה קריירה, היה לה גם את קריירת המשחק שלה, גם שגרירה של האום, גם היה לה את הבלוג שלה, The Tig, שהיה בלוג מצליח. היא עשתה המון המון דברים, אפילו הארי אומר, פעם ראשונה שפגשתי אותה, אני כזה, אומייגאד, אני מקווה שאני מספיק טוב, שאני ראוי. אז מייגן היו לחיים, והיא כל הזמן מתוארת כמדהימה. מצד שני, כל הזמן גם אומרים, היא לא ידעה כלום על המשפחה. באחת הסצנות הראשונות בסדרה, בנטפליקס, יש איזו הקלטה ששואלים אותה, את מי מעדיפה, הארי או וויליאם, והיא לא באמת יודעת. עכשיו, בסוף היא אומרת, הרי, אבל היא לא באמת ידעה להבדיל ביניהם. מצד שני, לזכותה ייאמר שלפני, מה זה היה? 2016? גם אנחנו לא ידענו להגיד דברים דרמטיים על ההבדלים באופי שלהם. כמה היא לא ידעה? היא לא ידעה איך לקוד בפני המלכה, ובספר הרי אומר שפעם ראשונה שהיא שראתה את הנסיך אנדרו, היא לא זיהתה אותו והייתה בטוחה שהוא העוזר של המלכה. כלומר, מצד אחד היא אישה מרשימה, חכמה, קרייריסטית, well read, הרי מתאר אותה, מצד שני, היא נכנסה למוסד שהיא קלולסית לחלוטין בתוכו.
כן, זה נרטיב שחוזר הרבה הרבה הרבה, זה נרטיב שהיא באמת מצליחה ללכת עליו מ-Finding Freedom ועד עכשיו. עם זאת, יש חלק שאני לא קונה, וזה החלק שהיא לא ידעה להבדיל בין וויליאם להרי. אני קונה את כל השאר, אני קונה את זה שהיא לא ידעה כלום, אני קונה את זה שהיא קלולס, אני קונה את זה באמת של, אני קונה באמת את כל הסיפור הזה שהיא לא ידעה באמת, והיא לא ידעה מי הנפש אותה פעולות למעט וויליאם והרי, זה הגיוני. שוב, כי בשלב שהיא הגיעה כבר רוב המשפחה מבוגרת, זאת אומרת זה לא שהיא תדע מי זו אן, והיא לא תזהה את הדוכס מקנט, וכן גם הנסיך אנדרו באותו שלב לא באמת מעניין. זה חלק שהוא חוזר על עצמו כל הזמן, ואני מאשרת אותו כמאמינה.
נקודה סופר משמעותית, אמרתי בהתחלה שהרי מתחיל את הסיפור שלו עם המוות של אמא שלו, וזה חוזר וחוזר וחוזר, גם רונית אמרה בהתחלה, הרי בהרבה מובנים, בטח ביחס של אמא, לאמא שלו נשאר ילד בן 12. אמא שלו היא קדושה. אמא שלו היא דמות חד פעמית. אמא שלו היא מדהימה. הוא הבן של אמא שלו. בסדרה בנטפליקס הוא אומר שוב ושוב, אני מציעה לכם משחק שתייה בכל פעם שדיאנה מוזכרת. יש המון השוואות. מייגן מדברת על בריאות נפשית, אף אחד במשפחה לא דיבר על בריאות נפשית עד שמייגן הגיע. חוץ מאמא שלי. לאורך כל הספר, אמא ואמא, טיילר פרי, שהם גרו בבית שלו, כשהם רק עברו לארצות הברית ולא היה להם איפה לגור, אמר שיזכיר לו דיאנה. הסדרה יוצרת המון השוואות, מייגן היא סוג של המשך של דיאנה, הם גרים בארצות הברית, יכול מאוד להיות, אומר הרי, שדיאנה גם הייתה גרה שם, עלו הייתה נשארת בחיים. מנסים ליצור איזושהי הקבלה בין מייגן לדיאנה, ובהקשר הזה אני לא חושבת שהם צודקים, כי דיאנה היא דיאנה ומייגן היא מייגן, אבל זה בהחלט נכון שמדובר בשתי הנשים הדומיננטיות ביותר בחייו של הנסיך הרי, ויש איזשהו פיתוי ליצור השוואות בלתי פוסקות בין אמא שלך לבין אשתך, בטח כשאתה מאוד אוהבת שתיהן, ובטח כשמייגן היא האבירה על הסוס הלבן שהושיע אותו, שזה הכי קרוב לדמות אם נורמלית שיכול היה להיות לאדם בוגר. רונית, תורך להסביר למה מייגן אלו דיאנה ולקטוש את כל הסיטואציה.
אוהו, יס. הרשו לי לגלגל עיניים ולגלגל אותם חזק. קודם כל, בואו נדבר שנייה על הנושא של בריאות הנפש, כי במאי 2016, הרי החמוד שלנו, ביחד עם אחי וגיסתו, הקימו את Heads Together. Heads Together היא קרן שהם הקימו שעוסקת בלעדית בעניינים של בריאות הנפש. זה 2016. מייגן לא בתמונה בכלל. בוא מותק שלי, תתאפס מהר, כי כאילו אתה מחרדת אותי עם העובדות וזה מעצבן. יש כאן סיפור שזה באמת החלק שמעצבן אותי בהם, וסליחה על גלגול העיניים. יש להם נרטיבים שאם אתה עושה גוגל מאוד מאוד פשוט, אתה מבין שזה חרטוט, והם מחרטטים אותי בזה. זה כמו שמגי מספרת אצל אופרה, שלא היה לה פסיכולוג, והיא נורא נורא נזקקה על העזרה, והארמון לא רצה לעזור לה, ואז היא הלכה ל-HR, וגם ה-HR לא רצה לעזור לה, ואז בספר, הרי מסביר, כשהוא מתאר את הסיפור עם וויליאם, שהיכה אותו ותלש לו את השרשרת, שעוד באותו הלילה, הוא דיבר עם הפסיכולוג שלו, עם המטפל שלו, המטפלת. אז בוא נסגר שנייה, ונבהיר, רגע, האם אתם בטיפול, או שאתם לא? מה קורה? אני יודעת שזה לא לפרק הזה, אבל אחד הדברים שמטריפים את דעתי, זה נושא הנרטיבים שסותרים, וזה נושא הגרסאות הסותרות, כשאת יכולה לעשות פאקצ'יק בגוגל. הדבר השני, מייגן אינה דיאנה, מייגן הייתה רוצה להיות דיאנה, והמקום שהכי ראינו את זה בו, זה בריאיון עם אופרה, כי אם את מסתכלת על האיפור שלה, ואם את מסתכלת על שפת הגוף שלה, ואם את מסתכלת על תנועות העיניים שלה, ואת משווה את זה לרעיון של פנורמה של דיאנה ב-1995, את אומרת, בונה, מישהי יודעת לעשות את הריסרצ' ולעשות אותו היטב. היא לא דיינה, דיינה הייתה אותנטית, דיינה, אלה היו החיים שלה. ולנסות לעשות מה שהיא עושה ולהציג את עצמך כאילו את היא, זה בעיה. כי את לא. האם היו להם מאבקים אחרים? כנראה. האם היו להם עניינים אחרים? בוודאי. אבל לנסות כל הזמן להקביל את הדבר הזה נראה לי פשוט לא רלוונטי למציאות.
הנבלים הגדולים בסיפור של הארי ומייגן הם קודם כל התקשורת. זה הנבל הכי גדול, זה הנבל שמנביל את כל הנבלים, וזה עורכים, וזה עיתונאים, וזה הפפרצי. יש שם צמד ספציפי שהארי מכנה טווידל דאם וטווידל דאמר. הם ממררים לכולם את החיים. במוסד, בטח להארי, וגם לאימא של הארי, וגם למייגן, השילוש הקדוש. כן, הבן, האם, ומייגן הקודש. מצד שני, יש גם את המוסד. להיות חלק מהמוסד, כלומר בית המלוכה, the firm, או the institution, זה לא להיט גדול בכלל גם. כי בסוף, משפחת המלוכה הם קצת פיונים בתוך המוסד הזה. הוא לא מגן עליהם. יש שם ילדים מועדפים כמו יורש העצר וויליאם, ויש כאלה שהם פחות, כמו הארי. בני משפחה מדליפים אחד על השני ומספרים אחד על השני סיפורים, לא הם בעצמם, אלא הצוות והמשרד שלהם, כדי שבני משפחה אחרים יהיו בשר תותחים, כדי להציל את המעסיקים שלהם. נגיד, צ'ארלס וקמילה היו מדליפים סיפורים על הארי וויליאם, כדי לגרום לעצמם להיראות יותר טוב, כדי להסיט את האש מעצמם, כדי שמישהו אחר יהיה שעיר לעזאזל. אז התקשורת בפני עצמה כמובן, המוסד בפני עצמו כמובן, וגם מערכת היחסים הרעילה ביניהם, הם הנבלים הגדולים שהבריחו את הארי לא רק מחוץ לבית המלוכה, או מחוץ לארמון קנזינגטון, שאותו הוא חלק עם וויליאם, אלא גם מחוץ לבריטניה, והפכו את החיים שלהם בוונקובר איילנד לגיהנום, וגם מקשים על החיים שלהם עכשיו בארצות הברית. חלק מהחטא הגדול של התקשורת הוא גזענות. בתרבות האמריקאית של היום הגזענות על כל סוגיה היא החטא הגדול ביותר שאפשר לעשות. זה איזושהי התעוררות, לא בדיוק התעוררות לאומית, אבל זה סוג של התעוררות גזעית, והכאה על חטא, או ציפייה שלבנים יקרו על חטא, וזה מגיע עם חלק מתנועת הווק וכל מיני דברים פרוגרסיביים, ליברליים. חלקם אגב, רובם מעולים, וחלקם היישום לא לרוחי. מצד שני, אני לא קהל היעד, אני לא אמריקאית בשום יום. ולא רק שהתקשורת הפכה את החיים שלהם לגיהנום, ולא רק שהיא משקרת, ולא רק שהיא עושה פפרצי, היא גם מאוד 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 גזענית, ולאוזניים אמריקאיות, שזה עיקר הקהל של ספר עכשיו, ושל הארי ומייגן בכלל, המותג, להאשים בגזענות, זאת האשמה מאוד מאוד חמורה.
טוב, נגלגל שוב עיניים. קודם כל, בענייני הלוז ומי מלכלך על מי, אני רוצה להזכיר שחלק מהג'וב במלוכה הוא לכל נסיך, או נקרא לזה לכל בן משפחה, יש בעצם את הצוות שלו, והרעיון הוא שהיומנים מסונכרנים ביניהם, כדי שגם כאשר הם פועלים ועושים דברים, איש לא יעפיל על השני. מי שהפר באופן קבוע את הדברים האלה, הם הארי ומייגן בעצמם. כי הארי ומייגן חושבים שהם סופרסטארס, והם הכי טובים, ולכן כל תשומת הלב צריכה להיות עליהם כל הזמן. אשר לגזענות, כן, בהחלט, קל היעד שלהם מלכתחילה הוא אמריקאי. גם אני לא אמריקאית, ולכן אני לא יודעת לפרש את זה לשום כיוון. אני מאמינה שכן חלק מהביקורת התקשורתית שלהם אכן הגיעה מאיזשהו גזענות, נקרא לזה תקשורתית בריטית, מסנוביזם, משהו כזה. ואני מאמינה לדבר הזה, אבל אני חושבת שבאופן כללי, הבריטים עצמה, בית המלוכה עצמו, המלכה בכבודה ובעצמה, כולם קידמו את מייגן בברכה.
Commonwealth, אני אקרא בעברית גם חבר העמים הבריטי. הוא סיפור מורכב היום. מדובר בצביר של כמה מדינות שהן כולן תחת הכתר. יש להן דרכונים משלהם ומטבע שלהם, אבל מלכה היא עדיין ראש המדינה. רוב המדינות האלה הן מדינות באפריקה ובקריבים, ובהחלט לא מדינות לבנות ועולם ראשון. זה זכר לאימפריה הבריטית. ישראל אגב מעולם לא הייתה חלק מהקומנוולת וזה לא עלה, כי ישראל לא הייתה קולוניה. היה שם מנדט, זה סיפור אחר. אבל יכולים להיות נתינים ולא יצא משום. קצת חבל, לא נורא, נהיה חזקים. והארי ומייגן כל הזמן מתארים בין השורות איזה פספוס עצום זה בשביל הקומנוולף. מאחר שרוב הקומנוולף הם שחורים, פתאום לראות מישהי שהיא מיקסט רייס, שהיא חצי משלהם, וומן אוף קולור, יכול היה להיות דבר מדהים. ושיהיה נסיך שהוא אוף קולור, שהוא לא 100% לבן, פתאום זה יכל לשפר מאוד את המצב של המלוכה באותן מדינות. כי הקומנוולת הם לא מאוד פרו-מלוכנים מכמה סיבות. סיבה אחת היא הגזע. חוץ מזה יש איזושהי הצפה של מעל פני השטח את העבר הקולוניאליסטי הגזעני האלים והמדכא של בריטניה. כלומר, הקומנוולת נהרה בחטא, נקרא לזה. מה שלא הופך את המונרכיה למאוד אהודה במדינות האלה, ותמיד יש שם קולות שאומרים להתנתק מזה. הארי ומייגן אומרים שהם יכולים להיות שגרירים מדהימים של הקומנוולת, ובית המלוכה, כשהוא דחק אותם החוצה, פספס אותם לחלוטין.
בעניין הקומנוולת הם צודקים, וגם המלכה ידעה את זה, וזו הסיבה שמלכתחילה הוא קיבל את כל תפקידי הייצוג. זאת אומרת, אנחנו כולנו לאותו קו. הם באמת היו אמורים לעבוד בעיקר בקומנוולט, זה היה אמור להיות עיקר העבודה שלהם. דיברנו על זה בפרקים הקודמים, שהיא רקמה את 53 הפרחים של מדינות הקומנוולט על ההינומה שלה, זה בעצם היה האיתור היחיד בסמלה, זה היה נקודת הפוקוס שלה, אז זה באמת היה חשוב עבורם, אני מאמינה לזה, אני קונה את זה, הכל סבבה. אמנה, מה שלא הבנתי בנרטיב המשתנה, הוא איך הקומנוולט הפך ממשהו שהם אוהבים ומייקרים והם חושבים שהוא נפלא, למשהו שפתאום הוא אימפריאליזם, ועכשיו צריך למוטט את בית המלוכה, וכל הזמן יש להם ביקורת מבחוץ, כאילו על כמה כל העסק הזה, העסק הכוונה, המוסד עצמו והמון עצמו, הוא בעצם מקום גזעני. אז שוב, אם יש לכם בעיה עם הקומנוולט, למה הסכמתם להיות המייצגים שלו, ולמה הפרחים היו על הסמנה שלך, ולמה את בעד? אז בואו נסגר שוב על איזושהי עמדה, ונלך לפייה, ולא לשנה את דעתנו בכל פרסום, כי זה מתיש אותי.
מה שאת אומרת על הקומנוולת, זה לא שהם חושבים שזה דבר נורא, אלא הם מתארים בסדרה, הוא נהרה בחטא כאמור כחלק מהאימפריה הבריטית, שהייתה מפעל קולוניאליסטי וקולוניאליזם, באקלים של היום, אף אחד לא יטען, בטח בנטפליקס, שזה רעיון טוב. הקומנוולת עצמו, אין סיבה שהוא לא יתקיים. הם לא אומרים זה רעיון גרוע, הם אומרים, נהרה בחטא, יש היום ירידה בפופולריות של בית המלוכה, פספוס גדול שלהם. למה הם עזבו בעצם? הארי ומייגן עזבו כי היה להם מאוד 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 קשה. מייגן מתלוננת על דיכאון בשלב, היו לה מחשבות אובדניות, היא דיברה על זה, היא לא רצתה להיות יותר. חוסר הגב שהם קיבלו בארמון, היחס הנוראי מהתקשורת, היחסים הראויים עם וויליאם, חוסר הגב מצ'רלס, ההדלפות, הכל היה יותר מדי בשבילם. לבית המלוכה יש הרגל מגונה, דיברנו על זה גם בפרקים קודמים, שהספר הוא הבעייתי וההר הוא, והיורש העצר הוא קדוש שלא יכול לחטוא. ובעצם לא פעם זורקים את הספר מתחת לגלגלי האוטובוס לטובת יורש העצר. כל המצב הזה, הלחץ הנפשי של מייגן שנכנסה למוסד מאוד מאוד קשה וויתרה על כל החיים שלה וחוסר הגב והיחסים הגרועים והיחס מהתקשורת, והארי שהיה לו באמת קשה, הבריחו אותם החוצה על טיל. בעצם בסוף זאת הסיבה. כל הניסיונות שלהם, מצד אחד לשרת את בית המלוכה ואת המלכה, ומצד שני לשמור על הבריאות הנפשית ועל השפיות שלהם, לא הצליחו לעלות יפה. הארי אומר שבכל פעם שהם ניסו לצאת החוצה, או להקטין אחוזי משרה לקרוא לזה, פרטים על זה הודלפו במפתיע ומשהו שם התפוצץ. העזיבה המוחלטת שלהם הייתה המוצא האחרון מבחינתם, ובאידאל הם היו נשארים באיזשהו פורמט, בעודם ממשיכים לתמוך בכתר. נקודה נוספת היא התלות הכלכלית המוחלטת של הארי באבא שלו. אבא שלו הוא לא רק אבא שלו, אבא שלו גם הבוס שלו, ולכן הוא גם הממן שלו. והוא אומר בספר שלו, אני חייתי חיים שבהם מעולם לא הזמנתי חבילה מאמזון. כל דבר זה התלות כלכלית מוחלטת, ואיזושהי אינפנטיליזציה שלנו ורידוקציה שלנו לילדים שלא יכולים לדאוג לעצמם כלכלית. כל הכסף שמרוויחים מהסיפור הזה, חלק ניכר ממנו ככל הנראה הולך להבטחה, כי זה לא שיש להם איזשהם קישורים אחרים, להארי לפחות בשוק העבודה שהוא יכול למכור, והם צריכים את הכסף הזה להבטחה.
אני מאמינה שהגורם הנפשי בהחלט היה פקטור עיקרי בעזיבה שלהם. ברור שהארי מגיע עם זה מהבית, דיברנו על זה הרבה, הוא הגיע בעייתי, ואני חושבת שגם עבור מייגן באמת זו הייתה תקופה באמת מזעזעת. קודם כל, זה שינוי כל כך חד, בתקופה מאוד מאוד קצרה, בסך הכל היא גם עברה יבשת, היא עברה תפקיד, היא להסתגלות מטורפת לתנאי חיים חדשים, לנישואים, למשפחה, להרמון, לכל מה שמגיע עם זה, אני מאמינה לה ויש לי הרבה אמפתיה לזה. כן, כן, יש לי אמפתיה. לזה צריך להוסיף גם הריון ולידה, שבאופן כללי הם אירועים משני חיים. אז אני מאמינה שכל הדברים האלה, אחד על גבי השני, ועם הסטרס, ועם אבא שלה, ועם כל התררה מסביב, ועם התקשורת, ברור לי, ושוב, יש לי באמת אמפתיה כלפיה, ברור לי שזה היה פקטור שהכריע את הכף בעזיבה. עם זאת, קשה לי להאמין שהארמון, אחרי שנותיה של דיאנה, אחרי העובדה שדיאנה ניסתה להתאבד בהיותה הרע עם וויליאם על המדרגות, אחרי הדיבורים שלה על הבולמיה, אחרי שהיא הביאה לארמון בגופה פיזית את כל השיח על בריאות הנפש, שלא לדבר שוב על הארי וקייט וויליאם שעבדו בזה, קשה לי מאוד מאוד להאמין שהיא לא זכתה לקבל עזרה. זאת אומרת, למה שהארמון יכבול את ידיה במכוון? יש כאן איזה משהו שהוא, כאילו, הוא באמת עובר לי בלתי אמין. מעניין אותי, ולא שמענו על זה, לדעת האם המלכה עצמה הייתה מודעת. זאת אומרת, האם המלכה לא, או שכן, הן כראש הפרם והן כסבתא, הייתה מודעת לדברים האלה. האם הייתה מודעת כמה קשה להם? האם היא ניסתה להתערב? האם לוי הייתה יודעת לצורך העניין? האם היא הייתה באמת מונעת מהם עזרה? יש כאן כל מיני שאלות שנשארות פתוחות, ואני בעיקר תמהה עליהן. השאלה טיעון הכלכלי, כן, כ-Working Royals, מגן והרי, בדיוק כוויליאם וקייט, חיו משילוב של הסוברן ליסט של כספי הציבור, ושל הכנסותיו של צ'ארלס מדוקס קורנוול, היום מי שדוקס קורנוול הוא וויליאם. עכשיו, מאז השריפה בווינזור ב-1992, משפחת המלוכה מחושבת עוד יותר על כל פני שהיא מוציאה מכספי ציבור, והם מחושבים מאוד בתקציב, והם מאוד מאוד מודעים לתדמית שלהם מבחינה כלכלית, והם מאוד מאוד מנסים ליצור תדמית של אנשים שהם, נקרא לזה, לא מנותקים. עכשיו, כנראה שזה מאוד השפיע על הארי ומייגן, הן ביכולות שלהם לבזבז, חופש כלכלי אומר שאתה יכול להוציא מה שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה. אז אני משערת, מייגן, כן כן, שאם את מעוניינת לבזבז כאוות נפשך כסף, כפי שהתלבשת בבגדי קוטור, בביקור במרוקו, ביותך בהיריון מתקדם, כאשר מאוד ברור שאחרי הלידה אין לך מה לעשות עם הבגדים האלה, את כנראה תמצאי את תקציב הלבוש שמוקצב לך מטעם צ'ארלס כמקביל. כן, אני יודעת, אני מעט צינית, אבל אני באמת מאמינה שאם אתה מחפש לבזבז כאוות נפשך, ואתה מחפש להוציא בלי חשבון ולחיות איך שאתה רוצה, ומגיעים אנשי הארמון ואומרים לך, תסלחי לי גברת, זה התקציב שלך לביגוד, וזה התקציב שאתם יכולים להוציא על פרוגמור, וזה ככה וזה ככה, אני מאמינה שזה באמת קשה, ואף על פי שאני צינית, גם כאן אני מוכנה להראות להם אמפתיה.
נקודה אחרונה ומאוד מאוד מאוד חשובה. הם מאוד מאוהבים. הוא מאוד אוהב אותה. היא חשבה בהתחלה שהוא מפוצץ באגו כי הוא איחר לה בחצי שעה, ואז הוא הגיע אדום וסמוק ומובך. הפרק הראשון של הסדרה עוסק בסיפור האהבה שלהם, ואני פשוט חייכתי כל הפרק. וגם כשהוא מתאר את ההיכרות שלהם בספר, אלוהים אדירים, גם קשה להפסיק לחייך. היא הצילה אותו. הארי מתאר את עצמו כילד ומתבגר ומבוגר, זועם, חרדתי, אבוד, ומייגן היא האבירה על הסוס הלבן בחיים שלו. ומייגן עצמה היא אדם נורמלי ונורמטיבי. ככה היא מתוארת אצלו, ככה היא גם מתארת את עצמה, לא במילים האלה מן הסתם, אבל זה מה שנשמע. הוא פשוט בעיניה, אדם אהוב ומרשים ושותף לשאיפות הגדולות שלה. בהקשר הזה, הארי נולד לתוך גדולה, לתוך חיים שהם גדולים מהחיים. אם הוא נולד בכל משפחה אחרת, הוא היה, היה לו קיום נורמלי כמו כולנו, פחות או יותר. מייגן זאת ששינתה מהותית את הגורל שלה, והביאה אותו לפניות ולנסיקות ולדברים ולמקומות שלא אתם ולא אני, ככל הנראה נחווה אי פעם. ולכן מן הסתם הדרייב שלה יותר חזק משלו, והנוכחות הבימתית שלה יותר חזקה משלו. היא א' בחרה בזה, ב' היא מאוד מאוד טובה בזה. הארי נולד לתוך זה ולכן אין לו ברירה, אלא להיות שם ואלא לשחק את המשחק, וזה מה שהוא מכיר ויודע. אז דווקא לא מפתיע אותי שהיא נהנית מתשומת הלב מאור הזרקורים, ויוזמת וזזה יותר ממנו. זה שהיא מצאה לעצמה נסיך לא אומר שעכשיו היא צריכה להחליף את האישיות שלה באישיות יותר חיוורת ופרווה ופחות all over the place. זה הטיפוס, וכאמור הם פשוט, הם גם חותמים את הסדרה שלהם. מבחינתם לאורך כל הדרך זה סיפור אהבה יפהפה. והאמת, אני מסכימה לחלוטין.
גם אני מסכימה לחלוטין, אני חושבת שהם באמת אוהבים אחד את השני. זה ברור וזה חוזר תמיד. זה לא האישו שלי איתם, זה מעולם לא היה. אני מאמינה לה שהיא אוהבת אותו למוות, אני מאמינה לו שהיא אהבת חייו. אין לי פה שום דילמה, או גם מעולם לא הייתה לי. האישו שלי איתם הוא בחוסר היכולת לספק לי גרסה אחת כל הזמן, ואני אדגים. בקיץ 2018, מייגן הציגה את הסמלה שלה לסרט, שליווה את תערוכה שנתית בארמון. כל שנה יש תערוכה, ובשנה שיש חתונה, מציגים את סמלת החתונה ואת כל הלוק. ובסרטון היא מסבירה שבהינומה שלה ובסמלה יש חוט כחול שתפור פנימה, שזה הסמטינג בלו שלה, שזה מה שהיא לבשה לדייט הראשון. היא לבשה סמלה כחולה. בספר, הארי מסביר שהיא לבשה ג'ינס וסוודר. מה לבשת, מייגן? ומה אכפת לך להגיד לנו? כאילו, מה הקושי הגדול לספר לי? מה לבשת לדייט? זה לא אמור להיות כזה ביג דיל.
אני חושבת שהוא גם מדבר על הסמלה ועל הג'ינס והטישרט בספר, אני חושבת שלדייט השני היא לבשה את הסמלה הזאת.
כי היא אומרת שזה הראשון.
אינטרסטינג. אם ממש מדברים גם על הג'ינס וזה וגם על הסמלה.
הדבר השני שמרגיש אותי בסיפור ההיכרות שלהם, הוא חוסר היכולת שלהם לספר לי איך הוא הציע לניסויים.
מה זאת אומרת? רוסט צ'יקן, לפתוח שמפניה, הספר ונטפליקס מדברים באותו קול. וגם רעיון החתונה שלהם, רעיון הרוסין שלהם. זה הסיפור שמספרים בשלושת המקומות האלה.
עם זאת, יש לנו גם סיפור על זה שהוא הציע לה באפריקה, תחת אור הכוכבים. יש לנו סיפור כזה, זה מה שהם סיפרו באופרה.
בספר הוא אומר, זה מה שרציתי לעשות, זה השלב שבו ידעתי, אבל זה עוד לא התאים.
אז שוב,
כן, בילו זמן איחוד ובוצעו.
כי הטיעון אומר, לדעתי בפיינדינג מספרים שהוא כתב לה, שהוא הציע לה באפריקה. זו הסיבה שיש שני נרטיבים לסיפור.
לא יודעת, מראיון הרוסין ובספר שלו ובנטפליקס, הם מדברים על הכינו אוכל, ואז הארי פתח שמפניה, ואז צאו החוצה קרה ברך, וזה כל הגשפט.
נכון, זה באמת מה שאני שמעתי, עד ששמעתי שיש עוד אחד. אז בזה אנחנו נשים סימן שאלה. והדבר האחרון בסיפור האהבה שלהם, זה, את זוכרת בריאיון עם אופרה, שהיא מספרת איך שלושה ימים לפני החתונה הם התחתנו לבד עם הכומר, ואז התברר שזה לא הגיוני.
ואז בספר הוא אומר, עשינו משהו כזה פרטי משלנו, זאת לא הייתה החתונה הרשמית שלנו, אבל רצינו גם לפני כן איזה טקס פרטי ואינטימי, ומבחינתנו, גם החוק לא מכיר בזה, זה היה מבחינתנו הדבר האמיתי. דווקא בספר הוא מיישב את כל הסיפור הזה מאוד יפה.
אז לדעתי זה מקום מהמם לסיים בו.
כן, גם אני חושבת. עד כאן ווינזור. אני הייתי ליאור שפירה.
אני רוני בלי ונגרטן.
תודה רבה שהקשבתם לנו. הפרק הבא בעזר השם, פרק 6, החיים שאחרי המגזיט. הרעיון עם אופרה, החזרה של הארי לפסל דיאנה, המוות של פיליפ, כלכלת המגזיט, כמה בסך הכל הארי ומייגן הרוויחו מכל התוכן שמייצרים תחת ארצ'וול. תודה רבה שהייתם איתנו, המייל שלנו הוא windsor.podcast@gmail.com. נהניתם? ספרו לחבריכם, לא נהניתם? ספרו לנו. להתראות.
ביי.